ישפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי. דוד המלך שחסיד היה, צדיק היה, קדוש היה, הוא אמר ואל תבוא במשפט את עבדך. אומר רבי שמעון בר יוחאי שהוא פחד מהמשפט אפילו, לא רק מהצדק. מצדק כל הצדיקים פחדו. יש מידת הצדק, אבל יש מידת משפט. משפט זה רחמים. אפילו במידת הרחמים של משפט דוד המלך פחד. וכולנו יודעים כמה הכנות צריך ליום הדין, ליום המשפט. הוא יום ראש השנה, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. אנחנו נמצאים השבוע הזה 30 יום מאותו יום מר ונמהר, כ"ב לחודש אב, 22 יום לחודש אב, שנהרגו בו 22 נפשות תמימות של צדיקים קדושים וטהורים, אנשים, נשים, טף, בחורים לפני נישואים. בנות לפני שנכנסו לחופה, תינוקות של בית רבן, ובכים במעיניהם, דבר שלא שמענו עשרות רבות בשנים, אסון כזה כבד. אנשים שחוזרים מהכותל המערבי להתפלל ומבקשים מהשכינה הקדושה שתרחם על ישראל, והם נהרגים בצורה כל כך נוראה. התקיים בנו הפסוק, שפכו דמם כמים סביבות ירושלים והם קובר. ועוד אחרון אף ממשיך, והנה השבוע אנחנו מסיימים שבעה להריגתם של עוד 14 איש, שבעה ביום ושבעה בלילה, מנורה אחת בבוקר ומנורה אחת בערב, וכלה יום לפני החופה נהרגת יחד עם אביה, ואיזה אבא גדול שהציל אלפים נפשות של ישראל ממוות. יהודי שומר תורה ומצוות, קובע עיתים לתורה, תמיד חכם, רופא גדול, ונהרג יחד עם ביתו ערב החופה. וזה אומר דורשני, מידת הדין מתוחה ולא יודעים מה ילד יום. כולנו נמצאים בצרה, מידת הדין מתוחה, קמים בפרץ עין, ראויים לרצות חפשו. בראש השנה נכתבים כולם לחיים טובים. בראש השנה נפקדה שרה, בראש השנה נפקדה לאה, בראש השנה נפקדה רבקה ורחל, חנה הנביאה. ומה כתוב? בראש השנה נפטרה שרה אמנו, שהרי ידוע שכל יום ראש השנה מסתובב סביב עקדת יצחק. כשאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק. והלך אברהם אבינו בלב שלם ועוקד את יצחק. הוא לא אומר לשרה, המדרש אומר שהוא אמר לי, שרה אמנו, אני לוקח אותו לבית מדרש שילמד תורה, שיהיה שלם בתורה. עוד מעט הוא בגיל 40, הוא צריך לשאת אישה, ואני רוצה להשלים אותו בעבודת השם. והיא מסכימה בלב שלם ושולחת אותו. וכשראה שאברהם אבינו לא חוזר, ועוברים שלושה ימים והוא לא חוזר, היא קוראת לאוב מלך הבשן ואומרת לו, תסתכל מרחוק ותאמר לי, אם אתה רואה את בעלי, למה הוא עוד לא הגיע הביתה? ואז באותו יום, יום ראש השנה, כשאברהם אבינו עוקד את יצחק בנו, אומר לעוג ברחוק, אני רואה שני נערים עם חמור, ושם בהר אני רואה זקן אחד עוקד את הבן שלו וסכין בידו ועומד לשחוט אותו. שמע איזה שרה עמנו, הוא פרחה נשמתה ומתה. לכן אנחנו רואים בפרשה שנקרא ביום ראש השנה את עקדת יצחק, ומיד אחרי זה מתחילה בסוף פרשת וירא, מתחילה פרשת חיי שרה. ומה כתוב שם? אתה מוצרה בקריית ארבע חברון בארץ כנען. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. המדרש שואל מה זה ויבוא, מהיכן בא? משיב המדרש, בהר המוריה בא. וכל המפרשים שואלים מה הפירוש מהר המוריה בא, מה השאלה ומה התשובה. כולנו יודעים שהסיפור והמקרה של פטירת שרה אימנו היה תכף אחרי העקדה. אז מה בא להגיד לנו שהוא בא מהר המוריה? אומרים המפרשים שאברהם אבינו בא להספיד את שרה אחרי שהוא חי איתה קרוב למאה שנים. הוא בא להספיד אותה והוא אמר, אני לא ידעתי מי זאת שרה, לא ידעתי מי זאת האמא הגדולה של עם ישראל עד שעת העקדה. כשבאתי לעקוד את יצחק הוא בן 37, גיבור קרי, והוא אומר לי, אבא, תעקוד אותי טוב, אבא תקשור אותי טוב למזבח. ושאלתי אותו למה, הוא אומר שמאזוז ותיפגם הסכין ואני אפסל מלהיות קורבן. הקבינו רוצה להיות קורבן שלם, תמים, ללא פגם וללא מום. ואז אברהם אבינו מתפעל ורואה איזה בן גדול יש לו. בוודאי שאברהם אבינו הכיר אותו מנעוריו, למד איתו תורה ולימד אותו תורה, אבל הוא לא ידע לאיזה מדרגה יצחק אבינו הגיע, עד שהוא רואה שיצחק מבקש למות על קידוש השם, לעשות את רצון השם. אמר אברהם, איך זכיתי לבן כזה כמו יצחק, אם לא שיש לי אישה צדקת כמו שרה? ויבוא אברהם לספוד בשרה ולבכותה. מאיכן בא? מה הוא בא להגיד בהספד? מהר המוריה בא. לומר, ראיתם אישה צדקת כזאת? בגלל שהבן שלה כזה צדיק, מכאן תדעו איזה אישה צדקת הייתה שרה אימנו. כמו שאומר המדרש, האם יש מי שיכול לספור כמה נביאים יצאו משרה אימנו? האם יש מי שיכול לספור כמה צדיקים וצדקניות יצאו משרה אימנו? כמה מלאכים, כמה קדושים וטהורים, יצחק אבינו, יעקב אבינו, 12 שבטי יה, 70 זקנים, משה ואהרון, וכל צדיקי ישראל בכל הדורות עד דורנו אנו, כולם בנים של שרה אימנו. איך היא זכתה לצאצאים כאלה? אומר המדרש, בגלל דבר אחד, ויאמרו אליו, ויהי שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל. בזכות שהייתה שרה אימנו צנועה, כמו שכותב רבנו משה קורדבירו, שהיה גדול המקובלים בדורו לפני רבנו אבי, לפני 500 שנה, כותב כשהאישה צנועה בבית, השכינה שורה בבית בזכות האישה. ואם אין צניעות בבית, השכינה בורחת מן הבית. כמו שכתוב בספר חסידים, מתי אומרים בחופה, נברך אלוקנו שהשמחה במעונו, מתי השמחה במעונו של הקדוש ברוך הוא? כשיש צניעות ויש קדושה וטהרה בשעת החופה ובנישואין, אך באמת השמחה במעונו. כך זה גם בבית של האדם. לכן שרה אמנו שלושה סימנים היו בביתה. נר היה דולק בדרך נס מערב שבת לערב שבת. ברכה הייתה באישה עד יום שישי הבא, וענן היה קשור על האוהל. נפטרה שרה, אפילו שאברהם אבינו היה צדיק גדול, אפילו שיצחק היה קדוש, והייתה להם ישיבה בבית של 318 תלמידים, ואליעזר דמשק, אליעזר דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, השכינה הסתלקה. אין שכינה. מדהים. מספיק שצדקת לא נמצאת בבית, אז השכינה כבר לא נמצאת. הסתלקה שרה. שלושה דברים, שלושה סימנים הסתלקו איתה. נר היה כובד בליל שבת, לא השתלחה ברכה באישה, ולא היה ענן על האוהל. עד שחזרה רבקה אמנו, שנאמר, ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו. והפרשים שואלים, מה זה שרה אמו? ניסה אותה ובחן אותה, האם היא צדקת כמו האמא? שכשחזרה רבקה לבית, חזרו שלושת הסימנים מחדש. מכאן רואים מה זה בעלת האישה הצדקת, שכמו שכתוב במדרש במדבר הבא, על כל הניסים שהיו במצרים, וכל הניסים שהיו על הים. הרי אומר שבמצרים לקו המצרים 50 מכות, ועל הים לקו 250 מכות. וכולנו מצפים לביאת משיח, ואנחנו לא עושים כלום בשביל שהוא יבוא. כי עדיין אנחנו מתנהגים אותו דבר. כי על המוות בחלוננו בא בארמנותינו להחריט עולל מחוץ בחורים מרחובות. מה נענה ומה נאמר? האלוהים מצא את עוון עבדיך. נפשות טהורות הסתלקו מאיתנו באיבם במיטות משונות, והתקיים בהם סקילה, שריפה, הרג וחנק. אש אחזה בהם, ואיזה אסון נורא, איזה כאב נורא. איך יכל אויב להיכנס לירושלים פלטרין של מלך ולפגוע ב-22 נפשות טהורות, אם לא שמשמיים ניתנה רשות המשחית לחבל? כי תצא שומצא הקוצים. יש קוצים בתוכנו, יש הרבה דברים שצריך לתקן, אבל בראש ובראשונה את הצניעות. כי ראינו אסונות מחרידים פה, משונים מאוד. שלוש בנות לפני הנישואים נגדעו באיבם, בשבוע שעבר קלה לפני החופה נהרגת בצורה כזאת. והתקיים הפסוק בכי תבוא בפרשת השבוע, אישה תארס ואיש אחר יכהנה. איפה שמלת חופה מיותמת, הבגדים והכלים? בית תבנה ולא תשב בו, כרם תיטע ולא תחללנו. למה? כי לא שמענו, אך לא שומעים בקול השם. אז קוראים לנו אסונות כאלה, וכל ישראל ערבים זה לזה. אם אנחנו מצפים לביאת משיח ורוצים שיהיה לנו ניסים, הרי כל הניסים שהיו בזמן מצרים, אומר המדרש, בזכות צניעות שהייתה אצל אנשים שם. כשאין צניעות ופרוצים, מסתלקת השכינה משם. מעל הבית יוסף שכל בית ישראל נשאל עליו אומר בשולחן ערוך יורד ערב בסימן קוף עין חט על הפסוק ובחוקותיהם לא תלכו. ולצערנו כמה אנחנו מצד אחד מדקדקים במצוות, כמה דואגים להכשרים של אוכל, כמה מדקדקים בשתייה ובאכילה, כמה מדקדקים בתקיעת שופר, כמה מדקדקים בארבעת המינים ובאתרוג, כמה מדקדקים במנהגים. כולם רצים לכותל להגיד נשמע כל חי בחצות הלילה, דבר שלא כתוב לא בגמרא ולא בשולחן ערוך, אבל זה מנהג יפה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר את עיקר העיקרים, את הצניעות, הצניעות שהייתה לעם ישראל מדורי דורות. תסתכלו איך נראו הסבתות שלנו ואיך אנחנו נראים היום, איך נראים האימהות ואיך נראים הבנות, ומי יודע מה עוד מצפה לנו לדור הבא. הרי אנחנו קיבלנו פיקדון, פיקדון קיבלנו את הנפשות של הבנים והבנות שלנו, ואנחנו צריכים להחזיר את הפיקדון כמו שהוא. איך אנחנו נחזיר את הפיקדון? מה היה דור לפנינו? הרי בית יוסף כותב, כל מנהג של פריצות, כל מנהג שהגויים חוקקו והנהיגו, אם נוהגים בזה עוברים עליו והתורה וחוקותיהם לא תלכו. עם ישראל נבדל מהאומות, אנחנו שונים מהם בלבושנו, בבשרנו, בגופנו. לנו יש ציצית, יש לנו מזוזה בפתח, אנחנו אוכלים כשר, אנחנו לובשים מלבושים של יהודים, אין אנחנו לובשים מלבושי פריצות של גויים. אומר הבית יוסף, כשהולכים בלבושי פריצות, ואפילו שהלבוש הוא צנוע לכאורה והוא מכסה את כל הגוף, אבל אם הוא רואה שהוא מרשרש, אם הוא בולט ומושך את העין, אז עוברים לב מהתורה של חוקותיהם לא תלכו. והאגרות משה הגאון הגדול ומשה פיינשטיין, שהיה גדול הרבנים בארצות הברית, כותב בספרו שו"ת אגרות משה בחלק יורד יער סימן קוף למד זין, הוא נשאר שם לגבי גן מעורב לילדים בגיל 5, ילדים וילדות שלא יודעים דבר אסור. הוא כותב שם בפסק שאף על פי שהילדים והילדות לא מבינים אסור, אבל זה הכל להזיק להם כשהם יגדלו. מוריי ורבותיי, מה קורה אצלנו בבתים? מה קורה עם האנציקלופדיות? מה קורה עם המחשבים? מה קורה עם האינטרנט? אלה שמכניסים את זה לצורכי פרנסה, אוי ואבוי. האם יגידו לך לגרוף ביבים באמצע השוק, אתה תגרוף ביבים? למה אינטרנט אתה משתמש לצורכי פרנסה? ומה הילד שלך יגיד? ומה הילדה שלך תראה? איך היו שומרים אבותינו על הילדים שלא יראו מראות אסורות? איך כתוב בספרים שאף על פי שמותר מהדין שתינוק בין כמה חודשים יראה את האמא שלו שהיא מתלבשת, כי הוא לא מבחין בין טוב לרע? אבל ספר חסידים כותב, נכון שזה מותר, אבל זה יזיק לו כשהוא יתבגר, כשהוא יהיה בחור, הוא יחטא בגלל שהוא ראה טפח מבשרה של אמו. היום ונורא. אם רבנו אבי נתן תיקון לתלמידו רבי חיים ויטל, אז שפעם אחת היותו תינוק בן חודש לא רצה לנק מאמו, ואמו רצתה לגמור ורצתה להיכנס לישון, והוא עיקה אותה שם איזה מכה קטנה. מה תינוק בן חודש יודע לתת מכה? איזה מכה הוא יודע לתת? על זה הוא נתן לו תיקון כפרה. מה אנחנו עושים לילדים? איזה תמונות אנחנו מראים להם? איזה דמויות מראים להם באנציקלופדיות של גויים, של רוצחים, הצבא האיראני, הצבא הגרמני, דמויות של רוצחים וברבי מרצחים מגרמניה ומפרס, מעיראק ומיוון, פסלים של עבודה זרה נמצאים בתוך אנציקלופדיות. ואל תגידו שיש על זה הסכמות של רבנים. אני אישי דיברתי עם כמה מגדולי הרבנים ואמרו לי שבפירוש יתאו אותנו. הדור הזה זה דור עיקש ופטלטול, אסור היום להאמין לו שום אדם. היצר הרע, האריה, הדור הזה נמצא בכל מקום והוא אוהב לנו. בעיתונות שנקראת חרדית, בכלי התקשורת האלקטרונים שקוראים לעצמם ערוצי קודש, מסתננים לשם אנשים לא כשרים. יש שם שדרנים שהם לא קובעים מיתים לתורה, והחזון איש הזהיר אותנו ואמר שאסור לשמוע דברי עם הארץ. ב-98% מהם עמי ארצות גמורים, והם הופכים להיות המנהיגים שלנו. הם אומרים לנו מה לאכול ומה לקנות, מה לבלות ונען ללכת, שבת של התעלות רוחנית. הם אומרים לנסוע לחוץ לארץ, הם מארגנים טיולים בכל מיני מקומות, הם מארגנים יום האם, וכולם שותקים, והשריפה משתוללת בתוך בתי ישראל, ועשרות בתים נחרבו בגלל זה. האזון איש אומר, תיזהר מעם הארץ, שבהכרח הדעה שלו נוגדת את התורה, והם כולם כמעט עמי ארצות, אין להם דעת תורה, ולא ייתכן שהם יהיו המנהיגים שלנו. אישה אומרת לבנה, שמעתי ברדיו, שמעתי בערוץ הקודש, ראיתי בז'ורנל, אז מה הם הכניסו לנו את זה בתיבת הדואר? את כל זה צריך לשרוף, בל יראה ובל יימצא. הגיע הזמן שניקח את עצמנו לידיים, כי למה אנחנו מחכים? שתהיה פה שואה? מה יכול כבר לקרות אם אישה בהיריון בסוף החודש השמיני מתפוצצת עם העובר? אם הקדוש ברוך הוא מוציא את כלי זעמו אפילו על עוברים שבימם? כל כך חטאנו, איך נעמוד בראש השנה ונתפלל? סוחרנו לחיים, והקדוש ברוך הוא יגיד אכזרים, לא שמעתם בקולי, לא חינכתם את הילדים כמו שצריך, לא בדקתם טוב איפה הילדים הולכים ועם מי הם מתחברים, אתם לא עוקבים מה קורה עם המחשבים בבתים, מה קורה בתקליטורים. יש היום תקליטור תורני שבתוכו הכניסו תמונות תועבה בזדון. יש היום 1001 תחבולות ליצר הרע, ואם אנחנו לא נעמוד על המשמר אז עבדנו. ותדעו, כמה שאדם יהיה צדיק וכמה שהוא ידקדק במצוות, אם הוא לא דואג לבנים שלו לא שווה כלום. התורה שלו אינה תורה, והעולם הבא שלו אינו עולם הבא. הרב ראשית חוכמה כותב, אם אדם מניח בן או צצה שהוא עושה דבר נגד השם, מוציאים את האבא והאימא ואת הסבא והסבתא שיכלו למנוע ולא מנעו מגן עדן, ומכניסים אותם לגינה ואומרים להם, תראו מה עושה הצצה שלכם, אתם אשמים. אם הם הוכיחו ולא שמע זה משהו אחר, אבל כשהעלימו העין, כשלא שמו לב, איך נעמוד בימים נוראים ונבקש מהקדוש ברוך הוא חיים? ואותם מתים הרוגים יגידו לנו, אתם רצחתם אותנו. מי יכול להגיד, ידיי לא שפכו את האדם הזה ועיניי לא ראו? כשאנחנו רואים את ההשתוללות בתוך המחנה שלנו, איך זה שעשרות בחורים אני מסתובב הרבה בארץ ואני הולך להביא דבר השם בכל עיר ועיר, אני חוזר בלילות ואני רואה עשרות בחורי ישיבה, עשרות עומדים בטרמפיאדות בכל הערים. איך זה קורה? למה כשקורה אסון או קורה תאונה אז כולם רצים ואומרים תהילים, סוגרים את הגמרות ומתחילים לקרוא תהילים? הרי היה מעשה ברבי אליהו לופיאן, כשבחור אחד לא הגיע לישיבה יומיים והוא שאל אותו איפה היית, אז הוא אמר לו נסעתי לתל אביב. נסעת לתל אביב? זה היה בכפר חסידים. איך נסעת לתל אביב? אמר לו מה קרה? אמר לו מה קרה? יש מראות אסורות בדרך. אז הוא אומר אני שמרתי את עצמי. אתה שמרת את עצמך? אתה בחור בן 18, אני זקן בן 80 עם עין אחת, והעין האחת לא ראה טוב. כשאני יוצא לרחוב הראשי אני קורא כמה פרקי תהילים ובוכה שלא יקשר במראות אסורות. ואתה כך אומר? מיד ציבה רבי אליהו לפיאן בסוף הסדר, תסגרו את הגמרות, תפתחו ארון קודש ונקרא תהילים לרפואה. נבהלו כולם, מי חולה? אמר יש חולה אנוש, יש חולה גוסס נוטה למות. בחור אחד, אני לא אגיד לכם את שמו, הלך לתל אביב ולא מרגיש, איזה אסון זה. ועמד וקראו כולם פרקי תהילים בדמעות שליש והבינו את המשמעות לצאת הרחוב. רבותיי, היום אנחנו חושבים 7 פעמים לצאת הרחוב, לא בגלל הפיגועים שיש בחוץ. בהחלט צריך לפחד גם מהפיגועים, היום לצערנו צריכים לחשוב כמה פעמים אם לנסוע באוטובוס או אם לצאת או לא, אבל בגלל הפריצות שיש בחוץ. וכשאנחנו לא שמים לב על פריצות אז הקדוש ברוך הוא הביא את המכות האלה. ודווקא בחודש אב ואלול, אלה 2 החודשים שהם המפתח לשנה הבאה, שהם המפתח לקראת ראש השנה. ועוד דבר, ראינו במדרש תנחומה פרשת וישלח פרק ו', דבר מדהים, וזה סימן ורמז גדול למה דווקא בנות צדקניות נהרגו כאן, למה דווקא נשים נפלאות, גדולות במעשים, גדולות בתורה ויראה, נהרגו בצורה כזו אכזרית. מדרש תנחומה אומר על הפסוק בתהילים, אשתך כגפן פוריה ואך כתבתך, בניך כשתירי זיתים מסביב לשולחנך. שואל רבי תנחומה למה אמר האישה ואך כתבתך. אומר המדרש דבר מדהים, כמה אנחנו מתכוננים בראש השנה וליום כיפור, כמה אנחנו מחפשים כפרות על העוונות. יש לנו כפרה קלה מאוד, ומה היא? אומר המדרש, כתוב ושחט אותו על ירך המזבח. כתוב במזבח ירך, ירקתי המזבח, באישה כתוב ירקתי בתך. כשם שמזבח מחפר, כך אישה צנועה בביתה מחפרת על כל בני ביתה. כשאישה מתנהגת בצניעות בבית, גם אם לבעלה ולבניה יש חטאים, בצניעות שהיא מתנהגת היא מחפרת עליהם. לצערנו כאן קרה שלא היה מספיק הכפרה שלהם בחייהם, אלא היה צריך שיהרגו וירצחו נשים צדקניות. בסוף משלי, בסוף משלי, חצי הפרק האחרון בפרק למד א', שכל בית ישראל אומרים אותו בלב שבת, ושאת חי נמצא ורחוק מפנינים מכרה. ובמדרש אומר נמצא, הכוונה שקשה למצוא, אין הכוונה שאנחנו הציבור החרדי מוגנים מפריצות, אין הכוונה במה שאמרתי שלצאת לרחוב, לא התכוונתי על עמיד רחוב, התכוונתי על כיכר השבת ועל רחוב רבי עקיבא בבני ברק ועל הרחובות המרכזיים שלנו לצערנו שמסתובבות שם נשים עם לבוש לא יהודי. אני מצטער אמר לבוש לא יהודי, לבוש ככל הגויים, ודי למבין, ומי שרוצה את האמת יבין למה הכוונה. לכן אומר הפסוק אשת חיל מי ימצא. ידוע מה שכתב הגאון מבינה, אשת חיל לשון זכר. אומר הגאון מבינה, איך זוכה איש להיות גדול בתורה לפני שיש לו אישה צדקת? איך זוכה בן להיות שקדן בירי שמיים כי יש לו אמא צדקת וצנועה? ורחוק מפנינים מכרח, שימו לב מה כותב הגמרא, מה אומרת, השכר של אישה צנועה יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים מפנינים. אנחנו מתקרבים בעוד 20 יום נעשה את יום הכיפורים, יום אדיר בימי שנה. עוד 3 שבועות כמו היום אנחנו נהיה במוצאי יום כיפור, ונקווה שנחתם לספר חיים טובים. ושם ביום כיפור הכהן הגדול בבית המקדש היה נכנס לפני ולפנים להקטיר קטורת ולעזות את דם השעיר שבזה היה מכפר על כל עוונות עמו בית ישראל. כתוב שם שאישה צנועה מעלתה יותר מכהן גדול, ולא לחינם אותה כמחית זכתה לשבעה פנים כהנים גדולים, ורחוק מפנינים משלה. הגמרא שואלת, למה נשבח את האישה בכל הרחבת? תחפשו בכל התהילים, חוץ ממזמור קוף יוטט, אין את כל הרחבת. אשר שבבתך חסר שם עוד נון. וזה רמוז בסומך השם לכל הנופלים. דוד בשנותו את עמו לפני אבי מלך, חסר שם עוד וב. ויש במקומו את עוד פה, בעד בש, חודי השם נפש עבדה. ולדוד, אליך השם נפשי עשה, חסר גם בה ועוד כמה אותיות. אבל פרק שלם בכל האלף בית באשת חיל נמצא. והגמרא שואלת, למה נשבח את האישה באלף בית? והגמרא משיבה, מפני שהתורה ניתנה בכף בית אותיות התורה. הנה עוד רמז. למה 22 הרוגים? למה יום 22 בחודש אב, חודש נורא והיום, שנחרב בו את המקדש פעמיים, חודש שמראה אסונות, ואנחנו מצפים שהוא יהפך לששון ושמחה, ואנחנו נזכור אותו תמיד, מה קרה בכף בית בחודש אב, תפשין סמך ג' 22 נפשות נרצחו, כמה נשים צדקניות היו שם, כמה תינוקות היו שם, כמה בנות לפני החופה היו שם. א' ב', התורה היא ב' ב', והאישה נמשלה לא' ב', לומר לך שבלי אישה צנועה אין תורה, בלי הצדיק, בלי אשת חיל אינו צדיק. שכן ראינו אצל רבקה אימנו כתוב עליה אם יעקב ועשיו, איך זכה יעקב להיות אישם יושב אוהלים? הגמרא אומר דבר מדהים, רבקה אימנו בטו באב הרתה ביעקב אבינו וגם בעשיו, וידוע שבלילות האלה הלילות מתחילים להתארך וחייבים להוסיף תורה בלילות. יעקב אבינו נולד בטו באייר, 9 חודשים. רבקה אימנו סחבה את ההיריון הקשה הזה של שני בנים שמתרוצצים בקרבה במשך 9 חודשים שלמים, מתתווה בחודש אב עד תתווה בחודש אייר. ואלה בדיוק הלילות שאנחנו צריכים להוסיף בהן תורה. המדרש אומר שכל אותם לילות יעקב אבינו היה יושב בבטן אמו ולומד תורה. בזכות מי? בזכות האמא שלו רבקה. משה רבנו איך זכה להיות משה? איך זכה לדעת את כל התורה כולה עם התרי"ג מצוות ו-60 ריבו פירושים של התורה? איך זכה לעלות למרום ולנצח מלאכי מעלה ולקחת את התורה שבכתב ותורה שבעל פה? איך זכה משה רבנו שידבר עם השם מתברך פנים אל פנים כאשר ידבר איש על רעהו? איך זכה משה רבנו שקרן אור פניו ויראו מגשת אליו, וכשהיה מדבר עם ישראל היה שם מסווה על פניו? המדרש אומר פסוק אחד, את ציפורה אשת משה, וכי אינני יודע שהיא אשתו של משה, אלא לומר לך איך זכה להיות משה בזכות ציפורה אשת משה. מוריי ורבותיי, נשים יקרות, בנות חביבות, הקדוש ברוך הוא מחכה לכם, עיני כל העולם נשואות עליכם, עיני המלאכים בשמיים, עיני ההרוגים והנרצחים שנשפך דמם כמים, עיני התלמודי תורה, עיני הישיבות הקדושות, עיני גדולי ישראל, עיני הצדיקים כולם. כולם אומרים אנחנו לא יכולים לפעול באומה בלי אישה צדקת. אם אין אישה בבית שמסייעת לבעל, אם אין אישה עם רגליים על האדמה, אם אין אישה עם ראש על הכתפיים שיודעת לעמוד נגד היצרים ולגור בשטן ולהיות חזקה, והקדוש ברוך הוא נותן כוח לחנך את הבנים, לשמור על הבעל, לשמור את הבית מכל משמר, מכל פרצה ופרצות חומות הצניעות, ובעיקר בלבוש. ולצערנו מרוב הרבה תמימות, וכתוב בספרים הקדושים ובספרי המוסר שלפעמים התמימות היא לאדם מרועץ, מרוב תמימות שאינם יודעות את הסכנות שיש בחוץ, שאינם יודעות את זדון הלבבות שיש לכל מיני אנשים וגורמים של רשע שמדמים איך לעקור את הדת, את הצניעות והקדושה והטהרה מעם ישראל. איפה נשמע דבר כזה שנשים עולות בשידור חי ומדברות ומספרות קורות חיים? איפה קול באישה ערבה? איפה איסור שאל תרבה שיחה עם האישה? מי מתיר לנשים לעלות לשידורי רדיו ולצחוק ולספר קורות חיים שם? אז מה אם היא בעלת תשובה? איפה נשמע דבר כזה שעושים שבת של התעלות רוחנית ומזמינים לשם היום בנורא, מזמינים לשם מדרנית לשעבר, זמרת לשעבר? הרי היא צריכה לכבוש פניה באדמה 50 שנה לחפר על החטאים ואחר כך להופיע לפני ציבור. אלה יהיו דוגמה לדור שלנו? אלה יהיו דוגמה לילדים שלנו? בגלל זה אנחנו מקבלים את המקלות האלה ועדיין לא מתעוררים. והגיע הזמן שנאמר את האמת בלב שלם ובקור גם. צריך לעלות לתחנות הרדיו ולצעוק ולגעור בשדרנים, בחצופים שמעלים נשים, שצוחקים עם נשים, שלוקחים את הטלפונים של הנשים. ואני לא רוצה להמשיך ולספר מה שאני כן יודע מה קורה אחר כך. והפרצה הזאת נמצאת בתוך המחנה, ואם לא נעמוד היום יהיה מאוחר מחר. אנחנו הכרנו את הרכבת כי הקלקול פסע בתוך בתי החרדים. רבותינו לימדו אותנו שאיש מדבר לפני אנשים ואישה לפני נשים. אני באתי היום כאן בשליחות של גדולי ישראל. מעולם אני לא מדבר בכנס נשים, חוץ מהכנס שהיה לפני שבועיים בבני ברק על האסון הנורא הזה. בציוויו המפורש של הגאון הרב ווזנר, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב, ובציוויו של גדולי ישראל, כי הם התבטאו במילים האלה שיש שריפה במחנה ישראל ואסור לעמוד מנגד. ובאמת זה הוראת שעה. נשים צריכות לשמוע דברים מנשים, לשמוע דברים מהנשים דרך עזרת נשים. מותר לאישה להשתכב בשני איש, אבל לאיש אסור להשתכב בשני אישה. זה איסור דאורייתא, ולא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. להרבות שיחה עם האישה, הרי באישו עברו. הגמרא אומרת שביום הדין, זה גמרא פורשת, מי יכול להזיז עוד אחת מהגמרא. משה רבנו לפני מותו אמר, יובד משה באלף כמוהו, ולא יובד עוד אחת מן התורה. והרמב״ם לימד אותנו שזאת התורה לא תתחלף ולא תשתנה בשום זמן מהזמנים. והיום לצערנו יש רבנים במרכאות שאומרים זה מהדור הישן, זה אדם של פעם, רפורמים, כופרים, אתם פושרים, אתם עושים את עם ישראל, אתם החיזבאללה של הדור, אתם החמאס של הדור, אתם מקלקלים את הדור ואומרים לדור שכאילו יש לנו אופנה חדשה, כאילו שיש לנו דור חדש. זה לא שייך עכשיו לחכן בעוד סנטימטר או שתי סנטימטר. אנחנו צריכים לעשות מהפכה, ותאמינו לי שאישה אחת יכולה לעשות מהפכה. ראינו מה עשתה דבורה הנביאה בזמן שעלה סיסרא. סיסרא, הגמרא אומרת, היה בן 30 כבש את כל העולם. עד היום בגלל האימא שלו אנחנו תוקעים 101 קולות בראש השנה להכניע 100 יבבות של אם סיסרא מקשפה. אבל הייתה אישה אחת בישראל שלא פחדה, לא מסיסרא ולא מאם סיסרא. ולצערנו לא היה בעם ישראל באותו דור שום אדם שיעמוד בפרץ, שום גבר שיבוא ויצעק. אז דבורה שבתה את ישראל, והיא ישבה תחת תומר דבורה. רבותינו אומרים ישבה בחוץ, שלא יהיה ייחוד, לא בתוך בית אלא בשדה פתוח. ומה היא אומרת? היא קורא לברק בן אבינועם ואומרת לו, אל תהיה תפארתך, כי ביד אישה היא תנשם את סיסרא. אותו סיסרא רשע מרושע היה. הגמרא אומרת שהיה נכנס ליער, לא היה מפחד משום חיה. כל אריה, נמר או דור שהיה בא מולו, סיסרא היה שואג ומקפיא אותו במקום. וכבש את כל העולם, הוא בא לארץ ישראל. ודבורה הנביאה התפללה לקדוש ברוך הוא, ומסר אותו הקדוש ברוך הוא ביד יעל אשת חבר הקני. מה כתוב שם? ידע לה יתד תשלחנה ומינה להלמות אמנים. לא לקחה סכין ולא לקחה חרב, כי זה כלי של גבר. לקחה יתד, שזה כמו מסמר גדול. ועל מה סיסרא מחקה ראשו, מחצה וחלפה רכתו. אומר רבנו אבי שבאותה שעה היא ידעה, לא יכול להיות רשע גדול אם אין בתוכו איזה נשמה קדושה שהוא גנב אותה מהקדושה. שום רשע בעולם לא יכול להתקיים ללא ניצוץ קדוש שהוא חתך. איזה ניצוץ קדוש היה בתוכו? נשמת רבי עקיבא בן יוסף. אותו רבי עקיבא שלימד תורה את ישראל, שהעמיד לנו את רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר, את רבי יהודה ורבי נחמיה ורבי רזה בן שמוע. אותו רבי עקיבא שגידל 24,000 מישראל, היה בנם של גרים, בבני בניו של סיסרא לימדו תורה בבני ברק. אומרת הגמרא, זה רבי עקיבא, הוא רבי עקיבא קודש קודשים, שיצאה נשמתו בטהרה ביום הכיפורים, שעד היום הזוהר הקדוש כותב, הוא יושב בגן העדן בהיכל הכי גבוה מכל ההיכלות. וכל הרוגי מלכות, כל אלה שנהרגים מאותם יהודים, ועולים למרום ובוכים, הרי יכולנו לחיות עוד שנה ולקיים עוד מצוות. רבי עקיבא מקבל אותם בהיכל שלו, מנחם אותם ונותן להם אוצרות חיים ושלום, והם רואים מה ששום צדיק לא זוכה לראות באותו אחד של הרוגי מלכות. אין כל בריאה יכולה לעמוד שם. זה רבי עקיבא, איך יצאה נשמתו, איך הוא זכה להיות רבי עקיבא? על ידי דבורה הנביאה. נשים צדקניות, אני מתחנן, אני מבקש, אני אפילו בוכה, קחו את המפתחות בידיים, תצילו את עם ישראל. לא מספיק להגיד אין לנו להישען אל הערבינו של השמיים, אלא גם בידינו הדבר, ובידכן הדבר יותר מאשר בידינו. כי אישה אחת יכולה לעשות מה שאלף אנשים לא יכולים. בידכן לבאר את הנגע של חנויות האופנה, בידכן לצעוק על כל מי שחורס את חומת הדת, בידכן למחות וכולכן כן ישמע, וכולם יתביישו ויעלמו דום ולא יכלו לדבר מילה כנגדכם. אני רק יכול לברך אתכם ברכת אדיות, שבזכות זה שתתחזקו ותעמדו על המשמר ותצאו למלחמה, כי אנחנו בין מלחמה, תצאו למלחמה נגד מהרסי הדת בתוכנו עם זקנים ופאות, תצאו נגדם למלחמת חורמה. אני בטוח שתכתבו ותחתמו בספר חיים טובים, ובזכותכם יהיה קץ לסוף לצרות עם ישראל, ונזכה שהשנה בראש השנה הקרוב ייכתב לשנת גאולה וישועה, כן יהי רצון,
ונזכה בבניין בית המקדש.